ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
כוחות הביטחון פעלו הלילה במחנה הפליטים עקבת ג'אבר ליד יריחו. 14 מבוקשים נעצרו, כך לפי דיווחים פלסטינים. כאן ג'קי חוג. המבצע הזה הסתיים ללא הרוגים. הכוחות עברו מבית לבית וסרקו עשרות בתים בחיפוש אחר שמות. בתום כמה שעות נסוגו מן המחנה, 6 בני אדם נפצעו, מהם אחד קשה.
צהל ליטר מתקן שיגור של פעילי טרור בצפון השומרון, כאן דורון קדוש. הפלסטינים פרסמו תיעוד של מה שנראה כמו ניסיון שיגור רקטה לעבר היישוב הישראלי שקד. לאחר שמתקן השיגור הותר, התברר שמדובר היה בצינור ברזל דמוי רקטה ללא כמות גדולה של חומר נפט, וגורמי ביטחון אומרים כי לא היה איום ממשי על התושבים הישראלים באזור.
אזרח ישראלי כבן 30 נדקר רמש למוות בדובאי, כאן עומר עזרן. לפי הודעת משטרת דובאי, מספר ישראלים נעצרו בחשד למעשה, וממשרד החוץ נמסר שהנושא מוכר לקונסול ישראל בדובאי והמחלקה לישראלים בחול. נסיבות המקרה נחקרות על ידי הרשויות המקומיות.
עשרות אלפי אוהדי ביתר ירושלים חגגו אמש לתוך הלילה את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל בגן סאקר בעיר. 8 מהם נעצרו, כאן יוסי ריס. במהלך החגיגות הודלקו עשרות אבוקות וזיקוקים, ואירועים אלימים התפתחו עוד בתחילת הערב בשוק מחנה יהודה והובילו למעצר של 8 אוהדים. מוקדם יותר קיבלו הירושלמים את הגביע בטקס הענקה מצומצם שנערך בבית הנשיא, בסימן נלחמים ומגנים את האלימות בספורט.
עלייה נוספת בטמפרטורות, ובשבת ייתכן שרב עם התחזית לחג, כאן הביא את הרברון. הטמפרטורות היום תהיינה רגילות לעונה והשמיים יהיו בהירים, אך מחר תחל עלייה בטמפרטורות ובשבת ייתכן מזג אוויר שרבי ואביך.
בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם דורית קנטי.
7:02, איזה כיף ערב שבועות. אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת החג הזה, זה בגלל שתמיד אומרים שאחריו מתחיל הקיץ. אפשר כבר להחליף את הארון בין חורף לקיץ. אז אנחנו במהדורת סוף השבוע מוקדמת מעט, כי ערב חג, וכמובן נדבר גם על חג השבועות, חג הקציר, חג מתן תורה, חג החלב וכולי, אבל קודם לחדשות היום, אחרי אישור התקציב, במערכת הפוליטית צופים קדימה. למעשה חוזרים לדון בסוגיות שנזנחו, אבל רק לרגע, חוק הגיוס וכמובן החקיקה המשפטית. בוקר טוב לכתבנו הפוליטי יובל סגב.
שלום מורית, בוקר טוב.
טוב, אז התקציב מאחורינו, הנה כבר עכשיו רואים סימנים גם לפיוס בתוך הקואליציה. ביום ראשון חבר הכנסת אבי מעוז יחזור להיות סגן שר, נכון?
כן, אם מישהו התגעגע לטייטל הזה של אבי מעוז, הצליחו באמת לפתור את אירוע שם מולו, גם יקדמו את התקצוב של הרשות לזהות יהודית, קרוב ל-300 מיליון שקלים בסוף במצטבר, וגם הוא באמת יחזור לתפקיד שלו כסגן צה, וראינו אותו באמת גם תומך בתקציב לאורך כל ההצבעות, ואת אותו מספר מלא, 64 קולות בכל הצבעות התקציב, משהו שהיה חשוב במידה מעלה לתניהו ואנשיו.
עכשיו, כאילו דובר כל הזמן על איך החקיקה המשפטית בעצם בפועל נגנזה, אבל נתניהו בהודעה או רעיון לערוץ 14 בעצם אמר זה על השולחן, אנחנו ממשיכים.
נכון, זה היה ברעיון ספונטני מה שנקרא, שהוא נשאל ככה בסוף ההצבעות, 6:30 בבוקר, אחרי הלילה הלבן בכנסת, לאן הולכים עכשיו ומה עם החקיקה המשפטית, מה עם הרפורמה, אז הוא אמר, אנחנו ממשיכים כמובן, וכמובן אמר את המילה הסכמות לצד זה, אחרי זה בהמשך היום הוא פה מהר להעביר את זה, הוציא הודעה שהם עדיין עובדים ומנסים להגיע להסכמות ושזה הדבר הנכון וכו' וכו'. ממה שאני מכיר מסביבת נתניהו, גם מסביבה של בכירים אחרים בקואליציה, בין אם זה אנשים שישבים בבית הנשיא, בין אם זה יריב לוין עצמו, אף אחד לא חושב שהולכת להיות התקדמות אמיתית בחקיקה של התוכנית המשפטית דווקא עכשיו. אף אחד לא חושב שבאמת ישלפו את זה ויעבירו תוך 24 שעות כמו שאפשר לעשות. צריכים להזכיר את זה כל הזמן, החוק יושב על שולחנה של הכנסת, מוכן לאישור ברמת העיקרון. נתניהו כרגע מעדיף א', להישאר באירוע הכלכלי, ב', להמשיך לטפל באירוע הסעודי שמתקדם על פניו מאחורי הקלעים. לאף אחד לא נראה שכרגע יש לו איזשהו אינטרס לשלוף את העניין הזה וליצור שוב בלגן ולהדליק שוב את הרחובות ואת המחאה וכו', אבל הוא כן היה צריך כנראה לספק את האמירה הזאת לבייס.
אז זהו, השאלה כמה האמירה הזאת תספק את הבייס, הרי אם הוא הולך בכיוון הסעודי, אז זה לא הולך יחד, גם האמריקאים הבהירו שזה אחד התנאים שלהם, ובלי האמריקנים אין הסכם סעודי. אנחנו רואים היום בידיעות אחרונות כותרת ראשית של נחום ברנע, מה דורשים הסעודים, ואת מה שדורשים הסעודים לא ישראל נותנת, תיתן ארצות הברית.
נכון, יש איזה מיני עסקה משולשת שם כביכול על הפרק בין ישראל לארצות הברית לסעודים, שכל אחד מקבל משהו דווקא מהכיוון השני. אבל אם יהיה כאן אירוע כזה, אני חושב שרוב הבית של נתניהו ישלח לו, בואי נגיד ככה, אם הוא ידחה במעט את התוכנית המשפטית ולא לקדם אותה בקדנציה הזאת, ואני מאמין שזה גם ניצור לנו איזושהי תמונת מצב רחבה יותר ואירוע קטוני גדול יותר בפוליטיקה הישראלית, אם באמת נלך לכיוון הזה, כי יכולות להיות שם גם עוד משמעויות, בין אם זה שינויים בזירה הפלסטינית שנתניהו יצטרך ללכת אליהם, זה יכול לדחוק אנשים מסוימים מהקואליציה, להכניס פנימה אנשים אחרים, כן, אנחנו באירוע גדול יותר, זה משהו רחב יותר, אני חושב, ואני חושב שאף אחד לא ייתן להזדמנות כזאת להארס, אם וכאשר תהיה, ויצטרכו למצוא את הפתרונות גם ברמה הפוליטית. בטווח הקצר יותר, אם אנחנו לא מסתגלים על האירוע הסעודי, ואנחנו לא יודעים שהוא בוודאות יקרה, כי זה דבר ודאי, נתניהו מנסה למצוא כאן את הנוסחה כרגע, בגלל זה כל השמועות שאנחנו שומעים לגבי השיחות בבית הנשיא, שיהיה איזושהי הסכמה נקודתית, רק על היועמ"שים, או רק על הסבירות, כי יכול משהו שיאפשר קצת ליריב לוין וחבריו בקואליציה לשחרר מהתקיטור, להביא איזשהו הסדר קטן נקודתי, בזמן שאת המסה הגדולה, וגם מרגיזה יותר אולי מבחינת הציבור מתנגד, ממשיכים למרוח רחוק רחוק.
יובל סגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
תודה, תודה.
חג שמח, ולמרות העברת התקציב, ולאחר יומי הרמטכ"ל על איראן, והדברים שדיברנו עליהם של ראש הממשלה, כי המהפכה המשפטית הודעה על הפרק, השקל ממשיך לצנוח לעומת הדולר. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב נורית, השקל ירד אתמול בחדות מול רוב המטבעות הזרים, ויש שתי סיבות עיקריות שהן מדאיגות את המשקיעים וגרמו לכך. הראשונה היא אזהרות הרמטכ"ל שלשום בנוגע לאפשרות של התלקחות ביטחונית, השנייה, חשובה לא פחות, קשורה בדבריו של ראש הממשלה נתניהו אחרי אישור תקציב המדינה אתמול, שלפיהם החקיקה המשפטית שוב על השולחן. מאז שהחלו הדיונים בבית הנשיא בנוגע לחקיקה המשפטית, הופסק הפיחות בשקל שנרשם מתחילת השנה. אבל בכל פעם שבקואליציה מזכירים שוב את התוכנית המשפטית, השקל יורד בחדות. אתמול זינק הדולר לעומת השקל באחוז ושש עשיריות, ושערו היציג נקבע על 3.73 שקלים, שפל של 3 שנים לשקל. האירו עלה באחוז וארבע עשיריות ל4.00 שקלים. המשמעות של היחלשות השקל היא שוב עליות מחירים, רוב המוצרים בישראל תלויים ביבוא, ולכל אמירה שמחלישה את השקל יש השפעה גם על יוקר המחיה.
תודה ישראל, ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אלון שוסטר, לשעבר סגן שר הביטחון, איש המחנה הממלכתי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, חג שמח עוד רגע.
חג שמח, נשים שנייה בצד את העניין הכלכלי, זה נראה שכרגע השאלה היא מי יפוצץ ראשון את השיחות בבית הנשיא.
לא, אנחנו לא נמצאים שם, נורית, כדי לפוצץ שיחות. אנחנו מהרגע הראשון, כך אמר בני גנץ, אנחנו באנו לשם כדי לנסות להתגבר על סכנה גדולה שיכולה להיות ברחובות המדינה, בנפשה של האומה הפצועה שלנו. אם נחזור להתנהגות הנלוזה של הוונדליזם אל מול המשטר הדמוקרטי שלנו, אנחנו הרי לא נוותר לעולם על הזכות הגדולה לחיות במשטר דמוקרטי.
אתה יודע, יש בין האנשים שמפגינים ברחובות אנשים שטוענים שגם הנכונות שלכם להגיע לפשרה בנושא היועמ"שים במשרדי הממשלה, גם היא פשרה שבעצם מאפשרת להעביר את המהפכה המשפטית, אבל בצורה אחרת, לא בצורה חדה וישירה בבת אחת כפי שניסה יריב לוין שר המשפטים, אלא מה שנקרא בשיטת הסלאמי, ומצביעים על פולין כדוגמה.
אני מציע קודם כל להסתכל בעיניים מפוקחות על התהליך ולראות את הסיכון האמיתי שעליו מצילים ראשי המובילים של המהלך הקשה הזה. אנחנו התפקחנו, ביטקנו את ההתנהגות התמימה שלנו, את התחושה שיש כאן מי ש...
אוקיי, אז הבנתם לאן הולכים, אבל השאלה האם הנכונות שלכם ללכת לפשרה בנושא שהוא מאוד מאוד משמעותי, האם זה לא סותר את מה שאתה אומר, לא נוותר?
ממש לא. הדרך היחידה, קודם כל הדרך, האמצעי, המוכנות שלנו לשוחח, המשמעות שלה היא אחת, שכפי שאמרנו מההתחלה, שינוי משמעותי, שינוי חוקתי משמעותי שיש לעשות אותו לבנתנו, ממש לא בכיוון שמארגני התואבה הקונסטיטוציונית הזאת, החוקתית, היו רוצים, אבל איך עושים את זה? עושים את זה במתינות, בשיח, בהסכמה רחבה, או לא עושים בכלל. ואנחנו בעד הסכמה רחבה, אנחנו בעד שיח, הדרך היחידה האפשרית, אליבא דכל המוחים, אליבא דכל המחנה הדמוקרטי, מה שזקוקים כרגע, מה שאנחנו זקוקים במדינת ישראל, זה התקדמות אל עבר פרקי החוקה שלנו. אנחנו הרי לא נצליח במהלך השבועות הקרובים לכונן חוקה במדינת ישראל. אנחנו בוודאי לא נאפשר, בוודאי לא נאפשר את חידוש המתקפה הפרועה על הערכים האנושיים והיהודים שלנו. ולכן הדרך היחידה היא לשבת, לשוחח. כרגע זה בחסות הנשיא, זה יכול להיות במקומות נוספים, אפשר לחדש שיח ראוי בכנסת, לא כפי שהיה במהלך החודשים הפרועים שקדמו עד שה...
עד מתי, חבר הכנסת שוסטר? כי לדבר אפשר, אתה יודע, לנצח.
רגע, לשיטתי, ככל שידרש וככל שאפשר. הרי אין בכך שום פסול. אנחנו צריכים לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת, ואני לא בהכרח הייתי מחבר. ראשית, צריך להיפרע מהממשלה הרעה הזו. נתניהו, כפי שהוא אמר...
אבל אתה לא יושב בבית הנשיא כדי להפיל את הממשלה, מה הקשר?
לא, אני רק אומר שאנחנו לא נפסיק את הדיון כדי להפיל את הממשלה. אנחנו נשוחח כדי לנסות לכונן פרקי חוקה, כדי שיהיה לנו חוק יסוד חקיקה, כדי שיהיה לנו בקרה מתאימה, פיקוח מתאים של המשפט על הכנסת ועל הממשלה, כדי שנשפר את המערך של שירותים לאזרח, וכדי...
שמע, אתה מדבר פה על באמת רפורמה, שלא נראה שבכמה שבועות של שיחה בבית הנשיא, כאשר הקואליציה דוחקת מחד להגיע לאיזושהי חקיקה, והאופוזיציה חלקים ממנה, או לפחות ברחוב, בקרב המוחים, לא מוכנים בכלל לשמוע על שום פשרה. אתה מדבר ממש על שינויים מהותיים, שרובם בכלל אינם על השולחן כרגע.
אנחנו, העמדה שלנו בעניין הזה היא ברורה, ולכן כל השמועות על הסכמות חלקיות אין להם על מה לסמוך. זאת הפרחה של בריסיס מידע. בוודאי שכשמשוחחים, משוחחים על כל הדברים, בוודאי שיש דברים שצריך ואפשר לקיים בהם שינוי. לא נסכים לרגע לשום שינוי שיהיה בו בדל של פוליטיזציה.
כלומר, אין כיוון של הסכמה על כך שהיועמ"שים במשרדי הממשלה יוכלו להשתמש בייצוג פרטי, ובתמורה תכונס הוועדה למינוי שופטים בזמן ועם נציג של האופוזיציה?
לא יהיה שום מהלך שהמשמעות שלו היא שאנחנו משאירים פתח להמשך המתקפה האיומה הזו על ערכי הדמוקרטיה. ככל שהכנסת תרצה לחוקק או לקדם איזשהו רעיון שהוא בשולי או נוגע בנושא מסוים שעליו, גם עליו דובר,
כמו למשל נושא היועמ"שים?
לא יודע, אני לא נכנס, אני ממש, זה הרי לא נושא שהוא בליבת הסוגיה הזו. אני גם לא חושב שאנחנו בכל אופן נאפשר לתת לזה יד, אבל צריך לקחת בחשבון שאנחנו רואים במפגש הזה, אותו מפגש שיש מי שפוסל אותו, אנחנו רואים בו הזדמנות לנסות ולבחון האם בקיץ הזה, זאת ההזדמנות של הקיץ הזה, האם אנחנו לא רק נעצור באופן טוטלי את המתקפה הפרועה לדמוקרטיה, אלא גם נוכל להתקדם בצעדים חשובים אל עבר חקיקה של חוקי יסוד רלוונטיים, שבהם אנחנו נצא, או אחריהם אנחנו נצא מחוזקים יותר מבחינת הפרדה בין הרשויות מבחינת האמונה שלנו.
אתה יודע, חבר הכנסת שוסטר, לא יודעת אם שמעת את השיחה בהתחלה שלי ושל הכתב הפוליטי שלנו יובל סגב, אבל דיברנו על האפשרות הסעודית, שבמידה רבה זה פתרון מושלם בשביל ראש הממשלה, גם כדי להוריד מהשולחן בצורה אלגנטית וחצי שאינה תלויה בו את הנושא של המהפכה המשפטית, וגם להביא להישג היסטורי גדול. אבל בשביל להביא להישג ההיסטורי של נורמליזציה עם מדינה כמו חשובה ומשמעותית כמו סעודיה, אין ספק שנתניהו יצטרך אתכם, גורמים באופוזיציה, ברור שהמחנה הממלכתי, מדובר פה גם על תנאי אמריקני להתקדמות עם הפלסטינים, מדובר פה על נורמליזציה עם מדינה משמעותית במפרץ. מה הסיכוי שתמורת דבר כזה, כלומר כדי להוביל קדימה מהלך כה משמעותי, אתם תסכימו להיכנס לממשלה בראשות בנימין נתניהו?
לא יקום ולא יהיה. עם זאת אנחנו, נורית, אנחנו נתמוך, כפי שנהגנו בכל השנים האחרונות, אנחנו נתמוך בכל צעד ראוי שהממשלה, כל ממשלה תוביל. נתניהו איבד את הזכות להיות שותף שלנו. אנחנו לא נשכח ולא נסלח על ההתנהגות הפרועה שלו בשיאה של המגפה, בשיא המשבר הכלכלי, בשיא דרמה המשטרית, והוא צריך ללכת הביתה. אנחנו לא נצטרף אליו. אנחנו לכל היותר נתמוך בצעדים.
חבר הכנסת שוסטר, בא אליך נציג של הליכוד ואומר, בא אליך בנימין נתניהו, או יושב ראש מפלגתך, ואומר, השלום עם הפלסטינים, או הסדר עם הפלסטינים בקנה, השלום עם סעודיה, או הנורמליזציה, נכון יותר, לחנות זאת בקנה, והדבר היחיד שמונע מבעדי זה החוסר הסכמה שלכם להיכנס במקום הציונות הדתית ועוצמה יהודית לכנסת. אתה עדיין תגיד לא יקום ולא יהיה?
אני אגיד לו, אדוני, ראשית, לך הביתה, אנחנו נמשיך מכאן, ואני אגיד לו שהאצבעות שלנו תהיינה לטובתו, ואם יש מי בתוך הממשלה, גורמים קיצוניים, שהוא בחר להסתופף בצילם ולקבל את הגנתם הבלתי ראויה, אז שיתכבד ויוותר על האצבעות שלהם, ואנחנו נצביע במקומם לנקודה המסוימת הזאת.
חבר הכנסת אלון שוסטר, אתה חבר קיבוץ מפלסים, איך אתם חוגגים היום שבועות?
טוב, התשובה תמונה בשאלה, חוגגים הערב, אנחנו נתכנס מול הדשא של חדר האוכל כמדי שנה, ונביא את ביקורנו, אני אעלה עם הנכד שנולד במהלך השנה, ונהיה מחויכים, ונשמח במה שיש. אני עכשיו צועד ליד שדה חיטה צמוד וממול הרקע של העיר עזה, שפעם אפשר לי לחלום שגם הם יבואו לחגוג איתנו, ואנחנו נבוא לחגוג איתם שקט כאן ואופטימי, ואני מקווה שכך יימשך גם לתוך אחד.
טוב, חבר הכנסת אלון שוסטר, לשעבר סגן שר הביטחון, איש המחנה הממלכתי, חג שמח ותודה רבה.
חג שמח ושבת שלום.
לפני לזמן לא רב, ראש השב"כ רונן בר גילה כי נחשפה התארגנות בגדה שניסתה להקים תשתית לירי רקטי לעבר ישראל, ואתמול ניסו פעילי טרור בצפון השומרון לשגר רקטה מאולתרת לעבר היישוב הישראלי שקד. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון עם הפרטים, שלום דורון.
שלום נורית, פעילי טרור פלסטיני מאזור ג'ני ניסו לשגר אתמול סוג של רקטה מאולתרת ופרימיטיבית מייצור עצמי לעבר היישוב שקד שנמצא בצפון השומרון. הדבר שהם ניסו לשגר היה צינור ברזל עם ראש מקרטון, הייתה בו כמות קטנה של חומר פירוטכני עודף, שזה מעין חומר נפץ, אלא שדבר מאולתר מהסוג הזה לא יכול להספיק למעוף של יותר מכמה מטרים, ואכן רואים גם בתיעוד הפלסטיני שפורסם שאותו צינור שניסו לשגר התפוצץ כ-3 מטרים מעל מתקן השיגור. כוחות צהל יתרו אמש את המתקן, אבל הפעילים כבר לא היו שם, ולכן בשלב הזה טרם נתפסו חשודים, וגורמי ביטחון מבהירים כי בשום שלב לא היה איום על אף אחד מהתושבים באזור, אבל נורית, עצם הניסיון הזה לייצר רקטות ולשגר אותן, הוא לכשעצמו מטריד, כשצריך להזכיר גם את הפעולה שחשף לאחרונה ראש השב"כ רונן בר, כשאמר שנתפסה חוליה בג'נין שנערכה לבצע ירי רקטי, ואפשר להניח שניסיונות כאלה יימשכו גם בתקופה הקרובה.
ועכשיו בשלל נושאים ביטחוניים, אנחנו עם שני פרשנינו, אמיר בר שלום, הפרשן שלנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
שלום נורית, בוקר אור.
וג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ג'קי, בוא נפתח במה שקרה הלילה במחנה הפליטים אקבת ג'אבר. בעצם הייתה שם פעילות צבאית, נעצרו במטרה לחפש אמל"ח. זה לא מקום שאנחנו שומעים את שמו הרבה.
דווקא בתקופה האחרונה כן, יצאו משם כמה פיגועים, וזה אך טבעי שכוחות הביטחון יעשו שם פעילות מהסוג הזה. מה שמעניין ומפתיע זה שלא תראו שם הרוגים, כמו שבדרך כלל קורה במבצעים מהסוג הזה. לפי הדיווחים הפלסטינים עברו מבית לבית ושלפו מבוקשים. יש תמונות שיוצאות משם של איך נראים הבתים אחרי. בתים שהם הפוכים, ואת יודעת, כמו שאנחנו מכירים מבצעי מעצרים בעבר. ושוב אני מדגיש שמה שמעניין פה זה דווקא העובדה שהמבצע הזה הסתיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בצורה די נקייה. הם לקחו הכוחות, חזרו הביתה עם 14 עצורים בידם, הותירו 6 פצועים, לא פצועים במצב, למעט אחד לא במצב קשה, כך שהמבצע הזה אני בטוח שצהל יכתיר אותו בהצלחה, גם מבחינת הפלסטיני הוא מסתיים בלי הרוגים.
אוקיי, אמיר, בוא אני עוברת אליך בנוגע לאותה רקטה שבעצם הצטרפה כנראה רק עניין של עיתוי הדיווח, אבל זה כן נותן נפח. אתמול גם דווח ששבק עצר אזרח מאום אל-פחם שבעצם מצטרף לחמאס והלך לחפש מקום על מנת לעשות פיגוע המוני בישראל. מה בעצם אנחנו אמורים להבין? שחמאס עושה מאמצים אדירים להציט פה את השטח?
כן, תראי, חמאס מנסה לשמר את המשוואה שבשנה האחרונה די הצליחה לו, וצריך לומר את זה בצורה מאוד מאוד גלויה. מה שאנחנו רואים למעשה זה מאמץ של חמאס כן להוציא טרור ביהודה ושומרון, כולל בישראל, וזה המעצר אתמול של אותו תושב אום אל-פחם, נזכיר, אזרח ישראלי בעל תעודת זהות כחולה, שיכול למעשה להסתובב בכל הארץ באין מפריע. הוא היה אמור לאתר מקום פיגוע בתוך ישראל, ואז לקבל מטען מתשתית מקומית ולהניח אותו באזור הומי אדם. מבחינת ישראל לא ראינו פה משהו חדש, לחלוטין לא ראינו פה משהו חדש בניסיונות האלה של חמאס, וזה כל פעם מביא את ישראל לנקודה איך היא מגיבה. האם השקט בעזה שמשרת את שני הצדדים יכול להיות מופר מבחינתה במהלך יזום שלנו כדי להוטט לחמאס שהיא לא תסכים לטרור ביהודה ושומרון ובתוך ישראל ושקט בעזה, או לחילופין היא משמרת את המצב הקיים. ואני חושב שהתשובה פחות או יותר אנחנו רואים אותה במה שדיברתם קודם לכן על המבצע הזה בתוך אקבת ג'אבר. אני חייב להגיד לך נורית שאני מתחיל להתרשם שאנחנו לאט לאט באופן הייתי אומר זוחל, אנחנו מתחילים להגיע למציאות של 2002-2003, כאשר אנחנו רואים בכל פעם ריכוז מאמץ ישראלי על אזור מסוים, כניסה של כוחות, זה מה שראינו הלילה לפחות להבנתי באקבת ג'אבר.
כן, אמיר, בדיוק... אמיר, רק אני אעיר פה בסוגריים, רק שברמלה בניגוד ל-2002 יש לך שותף ולא אויב.
לחלוטין.
אז היה אויב שבעצם ניהל, הוביל את המלחמה נגדך.
לחלוטין, ולכן המבצעים האלה יישארו בגדר מבצעים נקודתיים ולא יתגלגלו למבצע אחד גדול שבו תכבוש את כל הערים הפלסטיניות כמו שהיה בחומת מגן.
ג'קי, כשאתה מגדיר כמובן את אבו מאזן עדיין שותף, עד כמה השיתוף הפעולה הביטחוני, הרי בכל פעם שקורה משהו שהרשות הפלסטינית רוצה להעניש את ישראל, היא מכריזה על הפסקת שיתוף הפעולה ביום יום, בימים כאלה, כמו למשל ביום כזה שיש מבצע במחנה פליטים כמו באקבת ג'אבר, עד כמה יש שיתוף פעולה, אולי לא במבצע עצמו, אבל מודיעיני לפני, עם הרשות הפלסטינית?
אין בכלל.
רגע, אבל קודם חשוב לומר, שוב, חשוב להדגיש ששיתוף הפעולה החשוב ביותר, אולי אלה במרכאות או לא במרכאות, זה העובדה שהרשות לא נלחמת בנו. זה הדבר העיקרי. תארו לכם שזה היה אחרת, אז כל המצב היה שונה לחלוטין. אני מכיר מהצד הפלסטיני את ההיקפים או התבטאויות לגבי שיתוף הפעולה הזה, הוא פחות או יותר, כמו שאמיר אומר, במושגים נמוכים יחסית. שיתוף הפעולה הוא קטן, אבל עדיין, ברגע שהוא פסיבי, הוא משמעותי מאוד בכך שהם לא, הם לא נלחמים. אני רוצה רק להרחיב, נורית, אם יש לנו אפשרות לגבי חמאס. אז חמאס בעצם נמצאים במלחמה נגד ישראל. אנחנו לא רואים את זה בעיניים ממש, מלחמה שקופה אפשר לומר, אבל יש מצב לוחמה, ככה הם מנהלים אותה, מפעילים לחץ על ישראל בתגובה לסגר, והלחץ הזה בא לידי ביטוי גם בגדה, וזה מה שראינו. יש להם אסטרטגיה בימים האלה לחזק את עצמם בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, לשדר התמתנות מדינית, כי המטרה העליונה שלהם זה לכבוש את הרשות הפלסטינית אחרי אבו מאזן. לכן אנחנו רואים אותם נלחמים ונאבקים מדינית וצבאית, אבל לא בעזה. הם לא רוצים מלחמות בעזה, זה יזיק להם.
אוקיי, אני כן רוצה להישאר איתך רגע, ג'קי, בעניין הנורמליזציה עם סעודיה. אנחנו פה מדברים על זה כל יום, כותרות מפוצצות. מה אומרים שם?
אז אתמול התפרסמה ידיעה מאוד מעניינת דווקא בוויינט, הכתב המדיני של וויינט ושל ידיעות, איתמר אייכנר, מביא מפי בכירים בארצות הברית, שאומרים שיש עוד הרבה זמן, אל תצפו לפריצת דרך, ובעצם מקרר את העניינים. אני חושב שאותו מקור אמריקאי בכיר שדיבר איתו, וגם בכלל אמריקאים קצת מצננים בימים האחרונים, הם מגיבים לשני דברים. אחד, להתבטאויות בירושלים, שהן מבטיחות שזה קרוב ממה שזה נראה, והדבר השני, הם כל הזמן במסע ומתן ובשיחות האמריקאים והסעודים. הסעודים, הם מגיבים למגעים שלהם עם הסעודים. הסעודים כנראה ביקשו מהם להרגיע את הערוץ הישראלי, ולהגיד שרבותיי, בזמן הקרוב לא תהיה פריצת דרך בעניין הזה. סעודיה רוצה מביידן שני דברים. אחד, ברית הגנה, איזשהו ביטוי כזה כללי שמסתיר הרבה מאוד, להכיר בה כשותפה אסטרטגית. ברגע שארצות הברית מכירה בסעודיה, נותנת לה את המעמד הזה, אז היא מספקת לה נשק מתקדם, גם כזה שמוחק או מצמצם את היתרון האיכותי של ישראל עליה.
כן, אחת הדרישות כפי שמתפרסם הבוקר בידיעות זה מטוסי F-35.
כן, זה לא חדש אגב, זה כבר סיפור של כמה חודשים, זה ידוע. והדבר השני שהוא לא פחות חשוב, גרעין. הם רוצים ידע גרעיני להפקת חשמל ותמיכה בינלאומית בתוכנית הגרעין שלהם. אם הם יקבלו, יש סיכוי שהם ייתנו מתנה, וזה שלום עם ישראל. אז במובן הזה יש הזדמנות, אבל ביידן מעכב את ההתקדמות בערוצים הסעודיים, את המתן כן לסעודיה, כי זו לא מדינה רגילה, ויש לה שליט שהוא שנוי במחלוקת, והיחסים שלו עם בן סלמן צוננים באופן אישי, וגם הסינים בתוך התמונה שם, ומסבכים את העניינים. אז יש חלון הזדמנויות עד שביידן ייכנס לתוך שנת בחירות, אבל כל העסק שם מאוד מאוד מסובך.
אוקיי, אמיר, סעודיה חשובה לנו מאוד גם בגלל המאבק באיראן, נכון?
לחלוטין. תראי, קודם כל צריך לומר, את יודעת, ג'קי עכשיו באמת נקב בתהליך המדיני, אבל תראי מה קורה דה פקטו בשטח. ישראל יכולה לטוס מעל, עם כמובן טיסות אזרחיות, מעל סעודיה עצמה. שיח עם הסעודים מתחת לרדאר התקשורתי כל הזמן קיים, וגם בעיניים הסעודיות. נכון שאנחנו, ישראל, לצורך העניין, מביטה בחשד גדול מאוד על ההתקרבות בין סעודיה לאיראן, אבל צריך לרדת לשורש הדברים האלה ולהבין בסופו של דבר סעודיה מנהלת כאן מדיניות שהיא מדיניות טקטית, זאת אומרת, היא רוצה להוריד כמה שאפשר מתחים באזור, והיא רוצה לצורך העניין לטרוף את הקלפים מחדש, אבל לא עד כדי התקרבות, ולכן אני כן חושב שמה שאנחנו רואים בסעודיה, ואת זה בישראל מזהים היטב, הם הרבה מאוד מנופי לחץ כלפי, כלפי האמריקנים, ובתווך הזה בין ארצות הברית לסעודיה, לישראל יש מקום גדול מאוד לתווך, נכון, יש עכשיו את קרירות היחסים בין וושינגטון לירושלים, אבל עדיין התפקיד הישראלי והאוזן הקשבת האמריקנית לצד הישראלי היא הרבה יותר גדולה מכל מדינה אחרת באזור.
אמיר בר שלום, ג'קי חוגי, תודה רבה לשניכם.
תודה, חג שמח.
חג שמח. ביתר ירושלים זכתה בסופו של דבר להניף אתמול את גביע המדינה, זה קרה בבית הנשיא, אך לאחר ההתפרצות האלימה של אוהדי הקבוצה אל הדשא בסוף המשחק, אבל גם החגיגות בגן סאקר שבבירה לא עברו חלק, הוצטו זיקוקים ואבוקות ואוהדים התעמתו עם שוטרים שם ובשוק מחנה יהודה, שמונה נעצרו, הנה הכתבה של כתבינו יואל איברים ויוסי ריס.
לא נרצה לתת לשום מצב בו האלימות מנצחת או האירועים הלא נכונים ולא סבירים מנצחים, אלא דווקא הספורט מנצח, ואתם זכיתם בגביע ביושר, וטוב מאוד שהיום הגביע מוענק לכם.
כ-35,000 אוהדי ביתר ירושלים הגיעו אמש לגן סאקר בעיר על מנת לחגוג את הזכייה בגביע המדינה שהוענק לקבוצה מוקדם יותר בטקס בבית הנשיא.
גביע! אחרי 14 שנים הגיע לנו הזמן, אני חושב, וברוך השם, בשנה הבאה יהיה יותר תארים.
אירועי האלימות לא נדרו גם מהערב הזה. במהלך החגיגות שהחלו עוד קודם לכן בשוק מחנה יהודה, הודלקו אבוקות וזיקוקים ונגרמו אימותים אלימים בין אוהדים למשטרה, במסגרתם נעצרו 8 מאוהדי הקבוצה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע גם הוא לחגיגות שנערכו בגן סאקר והתייחס לאירועי האלימות בסיום משחק הגמר ביום שלישי.
צריך לדעת שיש בעיה כי אין הרבה שוטרים, יש בעיה כי יש תופעה של אירועים כאלה בספורט, אנחנו צריכים למגר את זה. עכשיו באתי מהאוטובוס של ביתר, שמחתי איתם, רקדתי איתם, איזה כיף.
חלק מהאוהדים משמיעים ביקורת על הפריצה של חבריהם לחר הדשא ומזהירים מההשלכות של מקרה דומה.
אני הייתי בגיל 4 באליפות. בגיל 4 אני לא זוכר כלום. עכשיו שאני זוכר דברים, לצערי הרב זה מה שאני זוכר, ההתפרצות לדשא הזאת.
זה מבאס. עצוב שככה זה נראה.
גם האוהדים, אני חושבת שהם צריכים לעשות חשבון נפש, כי זה פוגע בסך הכל בקבוצה שהם אוהדים. לא צריך להיות דבר כזה. ובשום פנים ואופן לא.
כעת, אחרי שהסתיימה לעונה הסדירה בליגת העל בכדורגל, יידרשו כל הצדדים הנוגעים בתחום הספורט להחליט האם הם עוצרים את האלימות המשתוללת במגרשים, או ממשיכים להפוך את הספורט לנגוע באלימות ולהסתכן באסון.
יותר מעשור אחרי שפרשת משחקי חברה התפוצצה לראשונה, ואחרי שהתיק כבר נסגר ונפתח שוב, אתמול הודיעה הפרקליטות, אין מספיק ראיות בתיק שבו נחשד אייל גולן בשידול לזנות. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מצטרפת אלינו עם כל הפרטים והתגובות להחלטה. בוקר טוב.
כן, בוקר טוב נורית. בפרקליטות החליטו אתמול לא להגיש כתב אישום נגד אייל גולן, והוא לא יעמוד לדין בגין מעורבותו בפרשת משחקי חברה. עורכת הדין עינת סופר בסר גליק, המייצגת את תת, אחת המתלוננות בפרשה, אמרה לגלי צהל, נערער על ההחלטה.
תת נמצאת בסערת רגשות קשה. היא מבחינתה זה פצצת אטום. היא לא מפסיקה לבכות, היא ממש מרגישה שהיא נאנסת בפעם נוספת ואף אחד לא עומד שם בשביל לתת את הדין.
הסיבה הרשמית לסגירת התיק מצד הפרקליטות בסופו של יום נמצא כי בחקירת המשטרה לא נאספו די ראיות המבססות סיכוי סביר להרשעה, כך תגובת הפרקליטות. אבל מאחורי הקלעים אנחנו מבינים שעלה קושי נוסף. גורמים בפרקליטות טוענים שעלו פערים בין הגרסאות שתת ונון, המתלוננת הנוספת בפרשה, מסרו ב-2013 וב-2020. פערים שלפי אותם גורמים בית המשפט לא היה רואה בעין יפה. הפרשה נפתחה מחדש לפני כ-3 שנים בעקבות תלונות חדשות שהן הגישו. אתמול הזמר הגיב ברשתות החברתיות אחרי עשור של רדיפה בלתי הוגנת ושתי חקירות מקיפות. האמת יצאה לאור באופן סופי. נגד גולן נגיד שעדיין מתנהלת גם תביעה אזרחית, והדיון הבא בה נקבע לחודש יולי.
גלי צהל מאחלת לכם חג שבועות שמח.
שלום, כאן בדגלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות בשיתוף מפעל הפיס.
ממי קיבלתי את התורה? יוצרים ישראליים בשעה על מקור השראתם. והפעם, דיוויד ברוזה על יהונתן גפן.
היום אני יודע שבעצם מה שיהונתן רצה זה לתת לי שירים שאני מרגיש נוח בהם. ואם מדברים על מתן תורה, ואם מדברים על מי נותן לך ומעביר לך את התורה, זה היה יהונתן. גיל 22, אני היום בן 67. אין יום שלא עובר שאני לא שר שיר שיהונתן כתב.
ממי קיבלתי את התורה? מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7.33, מושל פלורידה, רון דיסנטיס, עשה את זה. בריאיון למיליארדר אילון מסק ששודר בטוויטר, יכריז הלילה מושל פלורידה הרפובליקני כי התמודד בפריימריז במפלגה לנשיאות ארצות הברית בבחירות 24. כן, גם מול הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן איתנו בעניין הזה, שלום עומר.
בוקר טוב נורית, עכשיו זה רשמי, רון דה סנטיס, מושל פלורידה, השמרן והדי פופולרי, הכריז קבל עם וטוויטר שהוא רץ לנשיאות ארצות הברית, כך זה נשמע.
We chose facts over fear, law and order over rioting and disorder. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president.
אנחנו בוחרים עובדות על פני פחד, חוק וסדר, על פני התפרויות וחוסר סדר. אנחנו חייבים לחזק את ההנהגה שלנו. אני רון דה סנטיס, ואני רץ לנשיאות. הכריז הלילה דה סנטיס בחשבון הטוויטר שלו. לאחר מכן הוא קיים שידור חי עם מנכ"ל טוויטר אילון מאסק, בו עמדנו על עמדותיו של המועמד החדש. דה סנטיס מצטרף לשורת פוליטיקאים רפובליקנים שכבר הכריזו על ריצתם, בהם הנשיא לשעבר טראמפ והשגרירה לשעבר ניקי היילי. לפי שהסקרים חוזים לטראמפ תמיכה נרחבת בקרב חברי המפלגה, אבל הקמפיין שמזניק דה סנטיס בהחלט מצליח לחדש ולסחוף לא מעט מהקהל השמרן שמאס בנשיא לשעבר שסולד מהתיקים המשפטיים שמתנהלים נגדו. טראמפ מצידו כבר הספיק לפזר לא מעט אמירות ביחס לדה סנטיס, למשל שהוא זקוק להשתלת אישיות, הוא אינו נאמן, אבל ייתכן שבמקום לחבל בניסיון של המועמד החדש, טראמפ רק מעצים את ההתעניינות. ובמהלך השבועות הבאים נוכל להבין קצת יותר איכן דה סנטיס מתמקם בסקרים.
תודה עומר, מה שבטוח מעניין זה יהיה בוודאות. תראו, לפני כמה חודשים הגיעו לפה נציגים יהודים מכל העולם לקונגרס הציוני, ובקונגרס הזה הוצאו כמה הצעות החלטה, אחת מהן הצעת החלטה שהקונגרס הציוני העולמי יכריז על כך שהוא מתנגד למהפכה המשפטית, פעילות פוליטית בסופו של דבר, יש הרבה מפלגות פוליטיות שם, גרמה לכך שההצבעה הזו נדחתה, אבל השבוע היא בוצעה ויש החלטות. אנחנו עם גוסטי יהושע ברוורמן, חברת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ראש המחלקה לארגון הקונגרס הציוני, שלום לך.
בוקר טוב נורית.
יש להניח שפעם כשהרצל כינס את הקונגרס הציוני זה עשה יותר הדים מאשר עכשיו בתקשורת הישראלית.
יש להניח, ואנחנו צריכים לזכור שהרצל כינס אותה מ-40 מדינות, כך שהיה לו אתגר מאוד גדול בתקופה של היעדר וואטסאפים, אבל עדיין ביחס למידת העניין שהמוסדות הלאומיים מעוררים במדינת ישראל וכמות המידע שיש לאזרחים בארץ על המוסד הוותיק הזה שחוגג עם 25 שנים, זה עדיין עורר יחסית עדים, אז כך ש... זה כן מעניין את הציבור הישראלי במידה מוגבלת, אבל אני גם שמחה על ההזדמנות לדבר על זה.
ואת הנציגים היהודים, שבעצם היו שם ישיבות מאוד אמוציונליות לקראת הצבעה, למה? מה היה שם? תכניסי אותנו קצת ל...
אני חושבת, קודם כל, אנחנו היינו מאוד גאים בשולחן הציוני, שהוא תמיד אחד סביבו נציגים גם מהמפלגות בארץ וגם נציגים מחול, וישבו ביחד רפורמים, קונסרבטיביים, אנשי מזרחי וכן הלאה. בשנת 2015 הצטרפו לשולחן הציוני והצעירו שהם תנועה ציונית שס, וב-2020 השינוי המאוד מאוד דרמטי, כמו שאנחנו מכירים, הייתה הצטרפותה של ארץ הקודש שמשויכת לתנועת דגל התורה בארץ, שידועה בארץ כדגל התורה, שאנחנו יודעים שהנושא של לחתום על תוכנית ירושלים, שבעצם מבוססת על הכרה במגילת העצמאות ומצירה על עצמה כתנועה ציונית שדוגלת בכל הערכים של מגילת העצמאות, של שוויון, של דמוקרטיה, כל הדברים האלה, היא חתמה על זה. ובעצם משנת 2020 אנחנו חושבים יחד סביב אותו שולחן, נציגי דגל התורה בעצם, למעשה אם אנחנו מדברים במושגים כן. ישראלים, שס, רפורמים קונסרבטיביים, ואנחנו יושבים יחד ומקבלים החלטות משותפות ופועלים לטובת כל הציבור הזה.
יפה, ועכשיו היו הצבעות שכן עוררו, את אומרת ישבו יחד, אבל לא היה שם הרבה ביחד, והיה קרב קשה, ובסופו של דבר התקבלה החלטה הצהרתית שהקונגרס הציוני העולמי מתנגד לחקיקה המשפטית בישראל, ועוד שורה של החלטות די מתקדמות.
לגמרי, והתוצאות מדברות בעד עצמן, כלומר תנועה שהצטרפה לשולחן הציוני בהצהרה שהיא ציונית, בעצם מתנגדת למגילת העצמאות. אנחנו מדברים על שליש בעצם שחתמו כנגד הצעת ההחלטה הזאת. מה שצריך לזכור, השולחן הזה בעצם הוא הקול היחידי שנותן, זה המקום היחידי שיש בו קול ליהדות התפוצות, והם דיברו בדרך החיוב, הם דיברו על הרצון שלהם לשמר את ערכי מגילת העצמאות, שרואה את מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, ומתבוננים בדאגה מאוד גדולה לתהליכים שקורים במדינת ישראל שישפיעו עליהם, ולכן הקריאה הזאת בעצם באה, אין בה שום חידוש, יש בה איזשהו הזכור לכולנו על מה ולמה קמה התנועה הציונית ומה היא תוגלת.
ולמרות זאת ההצבעה נערכה השבוע.
ההצבעה נערכה השבוע, הצביעו הרבה מאוד אנשים מכל העולם במשך שלושה ימים. זה מעורר הערכה וכבוד, כי זה היה אונליין וזה לא פשוט בשעות שונות בעולם, והתנהלה השבוע. את רק יכולה להעריך שזה נתן מספיק שעות לכל המפלגות בארץ ובעולם לפעול בקרב אנשיהם על מנת לעודד אותם להצביע באופן שבו הם האמינו שצריך להצביע. אנחנו, אני מסתכלת על זה, אנחנו מסתכלים על זה כהישג מאוד גדול שהשולחן הציוני אמר את דברו. בסופו של דבר, למרות המאמצים, השולחן הציוני הזה ימשיך לפעול על פי ערכי מגילת העצמאות ותוכנית ירושלים עליה כולם הצביעו, שמתדדת ודוגלת באותם ערכים שחלק לפחות מאנשי השולחן הזה הצביעו כנגדם. ואני שואלת עצמי איך הם המשיכו לחיות עם עצמם כשהם יודעים שככה הוא השולחן, שהוא מקרב להטאבים ושוויון מגדרי וכל הדברים האלה, שבסופו של דבר הם הצביעו כנגד. זו שאלה שהם יצטרכו לשאול.
טוב, זה חלק גם מהדיון פה בתוך מדינת ישראל, אבל נסכם. בעצם הקונגרס הציוני העולמי הצביע על שורה של החלטות ליברליות, אבל הראשונה והמשמעותית שבהם היא בעצם התנגדות לחקיקה המשפטית בישראל.
לחלוטין.
גוסטי יהושע ברוורמן, חברת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ראש המחלקה לארגון הקונגרס הציוני, תודה רבה.
בוקר טוב,
חג שמח.
חג שמח.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המתרחש במלחמה באוקראינה. השבוע נצפתה לראשונה יחידת חבלה שחצתה את הגבול מאוקראינה לבלגורוד כדי לתקוף בתוך שטחי רוסיה. במוסקבה טוענים שהחמושים נעדפו. הכתבה של שחר קנוטובסקי.
העיר בלגורוד שבדרום מערב רוסיה לא נחשבה אחד ממוקדי האש הבולטים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. תושבי המקום, כמו גם רוסיה כולה, לא ציפו כלל ליחידות החמושים שעל פי דיווחי הקרמלין חצו השבוע את הגבול מאוקראינה וביצעו פעולות חבלה בבלגורוד. היו שם רובים ומרגמות, תחושת לחימה מלאה, סיפר אחד התושבים. שום דבר כזה עוד לא קרה פה מתחילת המלחמה. אתמול דיווחה רוסיה כי הדפה סופית את המתקפה, ואף טענה שבשיירה החמושה זוהה ציוד צבאי אמריקני, טענה שבוושינגטון בוחנים כעת. ועדיין המתקפה הזו, שכמותה לא נראתה בתוך שטח רוסיה במערכה הזו, הותירה בעיקר סימני שאלה. גופי החקירה יגלו איך ולמה הצליחו החמושים לתקוף, אבל בינתיים יש לי אפילו יותר שאלות למשרד הביטחון מכם האזרחים, אמר מושל בלגורוד ויאצ'סלב גלדקוב, שהודיע שאזרח נהרג במתקפה. אלא שמי שלקח את האחריות על הפעולה לא היה צבא אוקראינה, אלא התארגנות של אזרחי רוסיה המתנגדים לקרמלין.
Тут не столько обращение к Кремлю, к Путину, нас только одно обращение.
המבצע הזה הוא לא מסר לפוטין, קרא דובר הלגיון לשחרור רוסיה. המסר כאן הוא לעם הרוסי שיראה שיש כוח חדש, כוח חמוש שמוכן להילחם למען זכויות העם הרוסי ולהפלת השלטון. ועדיין אין ספק שיש לפעולה הזו השפעה גם בתדמית הרוסית מול קייב. אף על פי שהכוחות נעדפו בסוף, ניתן לראות בימים האחרונים ראיה לכך שהגבול הרוסי לא מוגן כפי שטוען הקרמלין, מה שעשוי להציב עבור צבא אוקראינה מטרות חדשות.
אנחנו, מעריצי המוזיקה, נפרדים מאגדת הרוק האמריקנית טינה טרנר, שהלכה אמש לעולמה בגיל 83 אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. טרנר, חלוצת הבלוז רוק, הייתה חלוצה אמיתית. היא סללה דרך לנשים אפרו-אמריקניות במוזיקת רוק, זמרת ורקדנית עם הופעה בימתית אנרגטית ומדבקת. כתבת המוזיקה, מאיה יהלום, על הכוכבת שכבשה כל פסגה ולא נתנה לשום אתגר לעצור בידה.
It wasn't something that I planned. I kind of see it as a gift because of the life I lived. It had a meaning. I think that if I had not
given the story to the world, maybe my life would not be as it is.
זה לא משהו שתכננתי. אני רואה את זה כמתנה. לחיים שחייתי הייתה משמעות. אני מאמינה שאם לא הייתי מספרת את הסיפור שלי לעולם, החיים שלי לא היו נראים אותו הדבר. טרנר לא תכננה להפוך לאחת הכוכבות הגדולות בעולם, לפורץ את דרך, אבל כבר כילדה ששרה בכנסייה בטנסי, היה ברור לכולם שיש לה כישרון יוצא דופן. היא התפרסמה לראשונה כשעבדה עם בעלה אייק טרנר, אך אייק נהג באלימות קשה כלפיה, וטרנר נאלצה לברוח. היא לא ויתרה, שיתפה את סיפורה, המציאה את עצמה מחדש, ובשנות ה-80 חזרה בקריירת סולו מצליחה, בה הוציאה את האלבום המפורסם פרייבט דנסר. יותר מכל זכורה הופעה בימתית הממגנטת שלה, היא הופיעה כמו שאף אחת לא הופיעה לפניה.
I take great songs and turn them into rock and roll songs on stage. Because my performance is an energy on stage, I need that kind of music, so I just transform the music.
אני לוקחת שירים מעולים והופכת אותם לשירי רוק אנד רול על הבמה. בגלל שההופעה שלי מלאת אנרגיה, אני צריכה מוזיקה שמאפשרת את זה. לכן אני פשוט מאבדת את המוזיקה. כמוזיקאית אפרו-אמריקנית, טרנר סללה את הדרך שלה ושל רבות אחריה. היא לא נתנה לשום מכשול לעמוד בדרכה, גם לא לדעות הקדומות על גילה שנחשב להם מבוגר בתעשייה.
The influence on women is now is to say, just stop thinking about age and all the things that's been done already. You can't do anything about what's been done. It only takes time and stress. Just get out and start your life and try to still enjoy it.
אני מנסה להגיד לנשים היום, תפסיקו לחשוב על הגיל שלכן או על מה שכבר נעשה, זה רק מבזבז זמן ויוצר לחץ. פשוט תצאו לעולם, תתחילו את החיים שלכם ותנסו גם ליהנות מהם. אמש בגיל 83, קולה של טינה טרנר, מלכת הרוק אנד רול, נדם. היא הותירה אחרי הבעל, לעיתים מרוממים, וגם מורשת אדירה ומעוררת השראה של דבקות במטרה, מקוריות ואומץ, שתמשיך להתוות את עולם המוזיקה, גם אחרי לכתה.
אנחנו מנצלים את העובדה שהשנה מציינים 90 שנה למפעל עליית הנוער בישראל ובתנועות הקיבוציות, על מנת לבחון מה מצבם של כפרי הנוער כרגע. אנחנו עם עמי מגן, מנהל כפר הנוער הדס הנאורים, שלום.
בוקר טוב נורית, וחג שבועות שמח, חג של כפרי הנוער.
חג של כפרי הנוער, למה בעצם זה מתקשר לשבועות, בגלל שהשילוב הוא חקלאי של הנוער?
כן, את הזכרת שחוגגים 90 שנה, מנהל לחינוך התיישבותי, אבל בעצם כפר הנוער הראשון מקווה ישראל חוגג כבר 150 שנה. וכפרי הנוער מקדמת דנה היו אמונים על עד ומחרשה. אחד ללמד את הילדים לבית הספר, לימודים, לתעודת בגרות, מצד שני לימודי חקלאות ובניית הארץ, לאורך כל השנים, עד השנים האלו.
ובעצם, אז אתה אומר, זה התחיל עוד קודם, אבל המפעל המאורגן הזה של עליית הנוער להצלת יהודים החל באופן רשמי לפני 90 שנה, ועכשיו כשאתה מסתובב ככה בכפרי נוער, אתה מרגיש את הפאר הזה של המפעל הזה?
חד משמעית, ומי שהיה מגיע לפני יומיים לכפר הנוער בית שמן, חגגנו שבועות כפרי הנוער ביחד, הגיע שר החינוך ואנשים רבים לזכור את העשייה, כל כפר שלח ממרכולתו לכפר הנוער, מהעשייה שלו, חלק הביא תבואה מהשטח וחלק יראה טכנולוגיות חקלאיות, וכפרי הנוער היום מובילים בקדמת החינוך מצפון הדרום.
כמה כפרי נוער פועלים בישראל?
פועלים היום 46 כפרי נוער, ומעבר לזה יש עוד פנימיות בישראל. אנחנו מוגדים תחת כפרי הנוער בישראל, עובדים תחת המנהל לחינוך התיישבותי, ומלווים יחד עם הפורום הציבורי לכפרי הנוער והפנימיות בישראל.
תגיד, עוד יש כזה דבר, פנימיות חקלאיות, שפשוט מביאות נוער שרוצה, אתה יודע, להיות חקלאים, ולא רק פנימיות שנועדו לתת בית לנוער בסיכון?
תראי, זה הולך ביחד, אנשים, לנו יש לנו סלוגן שאומר כפרי הנוער, זה לא מה שחשבתם, זה מה שחלמתם. בסופו של דבר, כפרי הנוער נועדו לתת הזדמנות שווה, לכל ילד ואלה שצריכים. אני אומר שווה ולא הזדמנות שנייה ולא הזדמנות שלישית, אלא הזדמנות שווה ואמיתית לכל ילד ואלה שצריכים להגיע לכפר ולכתוב תמונת עתיד מיטבית ולאפשר להם עתיד טוב במדינת ישראל. אנחנו עושים את זה דרך לימודים פדגוגיים ודרך פעילות בלתי פורמלית רחבה, וחלקה כמובן דרך החקלאות.
ולמרות זאת חסר לכם?
כן, למרות זאת חסר לנו. אנחנו בשנה האחרונה עובדים מאוד מאוד חזק בקמפיין מול משרד האוצר ומשרד החינוך. אנחנו לא משביטים, אנחנו לא ארגוני המורים שרצים לשלוח את הילדים הביתה, כי למרבית הילדים אין עכשיו לאן לכת, בדגש על פרויקט נעלה שנמצאים אצלנו. הדרישה שלנו היא גם לא לכסף גדול, אנחנו מבינים את המצוקה.
כמה חסר לכם?
חסר לנו כל שנה 56 מיליון שקל. עכשיו צריך להבין מה זה חסר. זה כסף שהמדינה התחייבה לאורך שנים לתת לכפרי הנוער, מה שנקרא תקנת המודרכות, ובעשור האחרון כל שנה הסכום הזה נחתך ונחתך, והשנה אנחנו כבר בשפל של 68% ממה שהופתח.
שיאללה.
עכשיו,
מי אמור לתת לכם? זה חלק ממה? מתקציב מה? משרד החקלאות? משרד החינוך?
לא, זה חלק מתקציב משרד החינוך, מתקציב המנהל לחינוך התיישבותי, שומר בצדק שהוא צריך תוספת תקציבית ממשרד האוצר. אנחנו מנהלים שיח חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה. אנחנו מקבלים תמיכה רחבה, כי בכפרי הנוער ישנם תלמידים מכל הקשת במדינת ישראל. דתיים, חרדים, ערבים, חילונים, כולם ביחד.
אז כשאתם באים ודורשים, מה אומרים לכם?
אומרים לנו שהדבר הזה מובן, אבל יש עוד משימות אחרות במדינה, ויש עוד צרכים אחרים. אבל בסופו של דבר, באמת, 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 נורית, הדרישה שלנו היא דרישה מינורית בשביל לקיים חינוך מיטבי ולתת את התנאים המיטביים, ויודעת מה? חלק מהדברים בסיסיים אפילו לילדים ולילדות שבוחרים להגיע לכפרי הנוער.
אוקיי, כמה רק אנחנו חייבים לסיים, כמה בסך הכל בני נוער מצויים בכפרי הנוער, לומדים?
כ-11,000 תלמידים ותלמידות לומדים בכפרי הנוער, כולל כמה מאות שהגיעו בשנה האחרונה מאוקראינה.
עמי מגן, מנהל כפר הנוער הדס הנורים, תודה רבה וברכות לרגל 90 שנה למפעל עליית הנוער. תודה.
תודה,
תודה וחג
שמח.
בוקר טוב רמי שני.
בוקר טוב נורית למאזינות ולמאזינים. נקשור כמה דברים יחד. שבועות, יין וטיולים. כל אלו יובילו אותנו לשבילי הארץ העתיקים שעוברים ליד גתות מימי קדם. יש כאלה בצפון, במרכז ובדרום. פולה כהן, רכזת קליטת קהל לאזור נגב צפוני של הקרן הקיימת לישראל, מבקשת עכשיו להזמין את המטיילים בדיוק לשבילים האלה.
באזור של הנגב הצפוני יש המון גתות עתיקות. אחת היפות שאני מכירה נמצאת בגבעת ארנון, מה שנקרא גבעה 113, גת יפהפייה שהשתמרה בצורה מפוארת. בכל רחבי היערות של קקל אתם תוכלו למצוא גתות עתיקות, שווה ביקור.
מה עושים בגת בעצם?
גת זו דרך עתיקה לייצור יין. הגת מורכבת משלושה תחים. משטח אחד היותר גדול ויותר שטוח, עליו הביאו את הענבים, ברגליים חשופות, פשוט דרכו על הענבים. משם הייתה איזושהי צינורית קטנה או צינור שהוביל את המיץ הראשוני שיצא מהדריכה לתוך בור שיקוע. המיץ עצמו המשיך בצינור לבור אחר, שם נאסף בעצם המיץ הראשוני. לשלב השלישי אספו אותו בכדי חרס בדרך כלל, אטמו את כדי החרס כדי שיעבור תסיסה, ומכאן יש לנו יין.
דרך אגב, אם רציתם לדעת משהו על יישומוני ההיכרויות של העולם העתיק, מסתבר שגם הגת הייתה כזו.
כל הסיפור של היציאה במחולות, אני מאמינה ששם התחילו גם כן הטינדר העתיק.
הגתות מחכות לכם ממש בימים האלה, שני ימים פנויים לרשותכם עכשיו, אם אתם כבר בדרך לבקר בהן או למקומות אחרים, נזכיר לנהגים ורוכבי האופניים, האופנועים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם להולכי הרגל. באנו לשטח להכיר את ענף היין העתיק בכנען, בריאות לכל ובוקר טוב ישראל.
בשבועות קוראים את מגילת רות, שבה מופיע סיפורה של רות הגיורת ותהליך ההתאקלמות שלה בחברה היהודית, וכמו במסע שלה אז, גם היום מאות בני אדם בוחרים להצטרף לעם היהודי. ברוכים הבאים. חלקים מהם עלו ארצה בשנה האחרונה בשל המלחמה באוקראינה, אבל הם תקועים בישראל ללא מעמד, בלי יכולת להתפרנס ובלי ביטוח רפואי, על המצב המעורפל שלהם, של הגרים והגיורות, בכתבה של כתבנו לענייני דתות, יואל איברים.
את ההתמודדות האגומה שנאלצת אנה לעבור מאז עלתה לישראל גם היא לא חזתה. היא הגיעה ארצה לפני כשנה מרוסיה, ולמרות שעברה גיור כהלכה במוסקווה, עדיין לא קיבלה אזרחות. כך היא מוצאת את עצמה עובדת עצות בלי זכויות חברתיות כשהיא חודש לפני לידה.
אני לא יכולה לעבוד, אין לי ביטוח רפואי, אין לי שום זכויות. אני אמורה ללדת בעוד חודש. בהיריון אני לא יכולה ללכת לרופא. אני לא יודעת איך אני אלת בלי ביטוח.
סבלה של אנה משקפת מה שחווים עוד עשרות גרים וגיורות שעברו תהליך קשר של גיור בחוץ לארץ, אושרו ברבנות הראשית ונתקלים בסירוב של משרד הפנים להכיר בהם. ויקטוריה ושני ילדיה, אחד מהם בעל צרכים מיוחדים, עלו מאוקראינה לפני כחצי שנה ועדיין לא קיבלו אזרחות.
יש לנו שני ילדים מאומצים בני 9, הם עוד לא קיבלו אזרחות. כל פעם משרד הפנים ממציא דרישה חדשה ודוחה אותם. הילדים בלי טיפול רפואי, בלי מסגרת חינוך מיוחד.
רבנים ובתי דין בתפוצות טוענים בשיחה איתנו שלא מתקבל על הדעת שמדינת ישראל לא מכירה בגיורים שהם עורכים. לאה אהרוני שמנהלת את עמותת Tower People מלווה עשרות מקרים כאלו. בעיניה מדובר ברשלנות.
מדובר במשפחות עם ילדים קטנים, מדובר במשפחות עם ילדים מיוחדים, נשים שצריכות ללדת, אנשים שצריכים טיפול רפואי. האנשים האלה פשוט לא מקבלים את הזכויות שלהם בגלל הסחבת של משרד הפנים לאשר את האזרחות שלהם.
ברשות האוכלוסין וההגירה הגיבו כי הרשות מטפלת בבקשות למעמד באופן שוטף, וכי הם אינם מכירים בעיה עקרונית בנושא, כשכל בקשה נבחנת לגופה ובהתאם לנסיבותיה.
תודה ליואל עיברים, ואנחנו נשארים בשבועות כמובן, חג מתן תורה. מה עומד מאחורי המנהג של תיקון ליל שבועות, ואיך הוא התחדש לאורך השנים? הכתבה של הדוקטור אלעזר בן לולו, הוא אנתרופולוג באוניברסיטת אריאל, והוא גם איש גלי צהל.
בעשורים האחרונים חודש תיקון ליל שבועות על ידי קהילות יהודיות ברחבי העולם, וכמובן גם בארץ, והפך ממנהג רוחני קבלי לפסטיבל של לימוד תורה, ובו משתתפים גם כאלו שהתשובה לשאלות היומיום שלהם רחוקה מלהימצא בדף תלמוד. בקהילות רבות כולל התיקון שילוב של מסורות מהמזרח, יוגה, הקראת טקסטים פילוסופיים של העצמה, שירה ועוד. כל קהילה מחדשת ומעניקה למנהג פרשנות משלה. הפרופסור רות קלדרון מאלמה תל אביב, בית לתרבות עברית.
בעשרות שנים האחרונות התיקון מתקיים גם בעולם החילוני, גם במרחב הציבורי. כל אחד שרוצה מוזמן להלך בלילה של ליל שבועות ולבחור לעצמו, לבנות את השרשרת הפרטית האישית שלו.
הפרופסור חזקי שוהם, אנתרופולוג מאוניברסיטת בר אילן, מדגיש כי הסיבה שתיקון שבועות מוכר לנו פחות מבולגרית או מקממבר, ומאחר והתנועה הציונית חתרה לנטרל את החג ממאפייניו הדתיים, והטעינה אותו במגוון משמעויות ארציות ברוח תורת העבודה.
בהתיישבות נוצרו חגיגות ביקורים בהשראת החגיגות המפוארות שהיו בבית המקדש העתיק בירושלים, כפי שתוארו במשנה, במסכת ביקורים. אבל הדמיון חידד גם את ההבדלים, כי את בית המקדש החליף המרחב הציבורי המקומי של הכפר או של העיר. הכהן הוחלף בנציג הקהל, והביקורים הוגשו לא לקדוש ברוך הוא, אלא לחיזוק ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.
גם בקהילת אור חדש בחיפה מציעים בחינה מחודשת של היחסים שלנו עם מי שמוגדרים אחרים בחברה. רבת הקהילה נעמה דפני קלן סבורה כי הסוד לתיקון חברתי נצור במפגש שלנו עם התורה ועם המסורת היהודית.
השאלה היא איך קריאה קווירית, קריאה שמסתכלת על השוליות כהזדמנות, שמסתכלת על היכולת שלנו לבחור במשפחה, שמסתכלת על היכולת שלנו לנדוד ולהגר בין תרבות לתרבות, איך היא מעשירה את ההבנה שלנו לגבי מגילת רות.
שבע 58, אנחנו מסיימים. תודה לעורכת מאיה שוקן ולצידה אביתר בר-און. תודה למפיקה גלי אסיה, לצידה נועה ארז, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. עורך הדיגיטל הוא מטל קסלמן, מיד אחרינו דודו ארז והדר לוי בתוכנית מיוחדת לשבועות. אני נורית קנטי, חג שמח.